קצת על הנצרות בשיעור הקודם. בבקשה, פיתחו בבקשה את הספר בדף ו. אני רוצה רק לחזור על הדברים. כן, המלך הכוזרי, כשהוא מחפש מה אלוקים בעצם רוצה ממני, דיינו מהמלך הזה, מהו המעשה הרצוי, הוא אומר, בוודאי אפשר למצוא את הדברים האלה אצל הנוצרים או אצל המוסלמים. העובדה שהם נלחמים אחד עם השני, לא על הכוונה, כוונה, יש להם כוונה טובה לשניהם. שאלה, אמרנו את הערבי, מה הוא אומר? הוא מאמין בעלה. ודאי שהוא מאמין בעלה. שאלה את הנוצרי, אתה מאמין באלוהים? ודאי שהוא מאמין באלוהים. אז על מה הם הורגים אחד את השני? על איך לעבוד את האלוהים? מה לעשות בשביל להתקרב לאלוהים? לכן הוא הולך לחפש את המעשה הנרצה אצל הנוצרים והמוסלמים. דבר ראשון הוא פונה, ראינו את זה בפעם שעברה, הוא פונה לנוצרים, והנוצרי מתחיל את ההסבר שלו, מה זה נצרות, הוא מתחיל מהשקפת העולם היהודית לכאורה, הוא אומר, אנחנו, כל מה שכתוב בתורה של היהודים, מה שנקרא הברית החדשה, הישנה, סליחה, הברית הישנה מקובל עלינו, שאלוקים ברא את העולם בשישה ימים, והוא בחר לו את עם ישראל, וכל ההיסטוריה והאבות. כל מה שכתוב בתנ"ך מקובל עלינו, זה דבר ראשון, זה כאילו הבסיס שלנו באמונה שלנו, אבל, מה אבל? כאן מתחיל הדבר השני, אבל הברית הזאת בין האלוהים ובין העם היהודי, הברית הזאת התבטלה לפני 2000 שנה ובאה ברית חדשה, והנוצרים הם בעלי הברית החדשה. ככה מציג הנוצרי את הדת שלו. אני רוצה אולי שנבין את זה קצת יותר. הנצרות היא באמת מתהדרת בלשון של חכמים, או שהרב קוק אומר, היא גונבת, נאמר, לא מתהדרת. היא גונבת מהיהדות מה שמתאים לה, ומתהדרת ביהדות שהיא גונבת אותה, ובזה היא מציגה את עצמה כדת כשרה ביותר, והנה אני בסדר גמור. הסמל של הנוצרים זה החזיר. אז חכמים אומרים, למה החזיר דווקא זה הסמל של הנוצרים? כידוע בהלכות, החזיר הזאת היא חיה טמאה, אבל יש לה סימני כשרות. מה הסימן הכשרות של החזיר? שיש לה פרסה, כמו לעז, פרסה, היא שוסה עד שסע. זאת אומרת, לבהמה הכשרה יש שני סימנים. הסימן האחד זה סימן חיצוני, זה הרגליים ששוסעות שסע, יש גם פרסה וגם מחולקות. והסימן השני לבהמה כשרה זה שהיא מעלה גרה. היא מעלה גרה וזה הבהמה היא כשרה. החזיר הוא כלפי חוץ, הוא נראה כשר מאוד. הוא מראה את הטלפיים שלו ואומר, ראו כמה כשרה אני. כמה דת האהבה, התנ"ך, כבוד לתנ"ך, כל הדברים האלה. אבל הסימן הפנימי, המעלה גרה הזה, הוא לא קיים אצל חזיר. זה אדרבה, זה הם מסתירים, זה הם בשלב ראשון. שלב שני הם מגלים את זה שהם לא קשרים. האסלאם זה הפוך בדיוק. האסלאם, הגמל הוא מעלה גרה, למרות שהגרון שלו כל כך ארוך, הוא מעלה גרה. מישהו ראה פעם גמל מקרוב? נכון שהוא מעלה גרה? תשימו לב, כל הזמן הוא לועס כאילו את ה... הוא מעלה את האוכל ולועד. אבל תשימו לב לפרסות של הגמל, אז אתם לא הסתכלתם. אבל אני הסתכלתי, למה הסתכלתי? כששירתתי בצבא, הייתי בערבה. אז שם היינו צריכים ללכת אחרי העקבות של הגמלים. אתה רואה, הגמלים יש להם לפה כזה, איזה מין... אתה רואה, זה בעצם רגל של חיי, רק ציפורניים אבות כאלה. וזה לא מפריד פרסות. המוסלמים הם כלפי חוץ, הם, זאת אומרת, יש להם למעשה טלפיים, רק אבל בפנים הם מעלים גרה. דהיינו, המוסלמים אומרים, אנחנו לא מאמינים שאלוהים הוא אדם. הם באמת אומרים, אללה אכבר, יש אלוהים אחד, הוא האלוהים הגדול, אבל מה, כלפי חוץ הם קצת נראים אכזריים, כמו שאנחנו מכירים את האסלאם. בכל זאת, נחזור לנצרות שלנו, שלנו, היא לא שלנו, כי הנצרות, אנחנו התחלנו לקרוא במה הם מאמינים. אמרנו, נקרא את זה עוד פעם בבקשה, אולם בסוף דברי ימיהם של היהודים, בדור האחרון לבני ישראל, נתגשמה האלוהות והייתה לעובר בגוף של בתולה ממשפחה רמה בישראל, והיא ילדתו אנושי בנגלה ואלוהי בנסתר, נביא שלוח בנגלה ואלוה שולח נביאים בנסתר, והוא המשיח הנקרא אצלנו בן האלוהים, והוא האב והוא הבן והוא רוח הקודש. אם כן, זה היסוד שלהם, מה דיברנו בשיעור הקודם. אם אתה רוצה לדעת מי הוא אדם נוצרי, הרי יש זרמים שונים בנצרות, אבל המכנה המשותף לכל הזרמים למיניהם, אם זה הקתולים, הפרוטסטנטים, או אלה במזרח, ברוסיה, איך נקרא, האורתודוקסים, יש כל מיני, היוונים, לא משנה. המכנה המשותף לכל הנוצרים, שהם מאמינים שהאדם הזה, אותו, אנחנו קוראים לו אותו האיש, בראשי תיבות זה ישו, ימח שמו וזכרו, ככה סליחה שאני אומר, אבל סליחה, לא זרגת סליחה, ככה חז"ל אומרים, יש גמרות שהן לא מצונזרות. הגמרות של אדינשטיין זלץ, יוצאות, מנוקדות, הן לא מצונזרות. הגמרות הרגילות, דיברנו בשיעור הקודם, שהנוצרים לא אפשרו להוציא דברים נגד הנוצרים בספרות שלנו, כולל בכוזרי, הם מחקו את זה, אבל גם בגמרות, יש בגמרה בסנהדרין שמדובר על אותו האיש, אז הכל שם ברמז, אבל לא, לא בצורה ברורה. אבל בגמרה לא מצונזרת, ישו יון שין וב גרשיים אימח שמו וזכרו. למה אימח שמו וזכרו? מה? כן. הוא גרם לעם ישראל וגורם לעם ישראל, למרות שהוא יהודי במקור שלו, אבל גרם וגורם לעם ישראל צרות צרורות עד היום, צערי נורא. כל התיאולוגיה הנוצרית שמדברת על מחיקת העם היהודי, שהעם היהודי אין לו, אין הצדקה לקיומו, ואם הוא היום קיים, ואם מדינת ישראל היום קיימת, הרי זה מפריע להם באמת לכל התיאולוגיה, לכל האמונה שלהם, מפריע וקשה להם מאוד להסתדר עם הרעיון הזה של קיומה של מדינת ישראל. בכל זאת, כל זה, אז אפשר להגיד ראשי תיבות, ימח שמו וזכרו. מה? לא מדויק. הם מנסים להתאים את עצמם לעובדת קיומה של מדינת ישראל. אבל אני יכול להגיד לכם שזה הכל כלפי חוץ. היה כאן בשעתו תלמיד, תלמיד אחד שקרוב משפחה שלו, נדמה לי, הבן דוד שלו.
אמרתי למשהו אחר.
מה?
שפעם, בצלחים שלהם, ישראל לא יחזרו לירושלים, ירושלים לא
תחזור
לארץ ישראל.
שזה קרה ב-67, הם שינו את זה. כן, אני אומר, על זה אני מדבר. היום הם מתאימים את עצמם לעובדת קיומה של מדינת ישראל. אז היה כאן, אז זה באמת היום הוותיקן, שהוא הגוף נאמר יותר חזק בנצרות, יש לו בעיה איך זה מסתדר עם העובדה שעם ישראל חי, ואצלהם התיאולוגיה שכבר עם ישראל לא צריך להיות בכלל קיים. לא רק זה, אתם צריכים להבין שכל לאורך כל אלפי שנות הגלות הם תמיד הצביעו על עם ישראל כהוכחה לצדקתם. זאת אומרת, הם רוצים לדעת שאנחנו הצודקים, תראו את היהודים המסכנים המסתולים. הנה, האלוהים עזב אותם, בדיוק כמו שהכוזרים הביא. ופתאום, העם הזה קם לתחייה, מה קרה כאן? לא רק קם לתחייה, צבא ההגנה לישראל, ירושלים. והוא, מה, איך בונים את הצפרדה הזאת? איך אפשר לחיות עם הדבר הזה? נתן רק דוגמה, הכותל המערבי. הכותל המערבי בתקופת הצלבנים, שהרי 200 שנה הארץ הייתה בשלטון הצלבנים, לפני כאלף שנה בערך. אז הם לא אפשרו ליהודים לבוא לירושלים. הייתה גזרה. אסור ליהודי לבוא לירושלים. זה מחוץ לתחום ליהודי. מי שיבוא לירושלים, יענש קשות. יום אחד הם הרשו לבוא לירושלים. מתי זה היה היום הזה? תשעה באב. תשעה באב, היהודים יוכלו לבוא לירושלים. למה? הם היו לבושים על שקים, לאות אבל וזה, והיו באים, אומרים, אתם רואים? זה עם ישראל, המסכנים, הבוכים האלה. וכשהרמב"ן הגיע לירושלים, הוא מצא שם שני צבאים ברישיון שנתנו להיכנס איכשהו לירושלים. ככה זה היה, הם ראו בעובדת השפלתו של העם היהודי, הם ראו בזה הוכחה ניצחת לצדקת הטענה שהעם היהודי חלף מן העולם. זה היה הדעה של, מה רצית לשאול? יש, אני אדבר על זה, אני אדבר על הנוצרים האלה שתומכים במדינת ישראל. אני אומר ככה בכוונה, אני אגיד לכם למה, אספר לכם סיפור שתבינו. פעם, לפני הרבה שנים, כאן במכון מאיר, הייתה אישה אחת, אישה ידידת מכון מאיר, עד היום היא ידידה טובה של מכון מאיר. והיא, האישה הזאת, הייתה מארגנת שנת שבתון, לאנשים אקדמיים מכל העולם, יהודים מכל העולם, שיבואו לירושלים לחזק את האחיזה של הקשר לארץ, לירושלים. היא מאוד ציונית, מאוד... והיא ביקשה ממני, אם אפשר להביא את הקבוצה של כמה עשרות אנשי אקדמיה, כן, לבוא למכון מאיר ליום עיון בנושא הקשר שלנו לירושלים וזה. אמרתי לה, בסדר, אני... מוכן, אבל היא אמרה, תראה, בין המרצים שיבואו לתת ביום הזה, יהיה גם ראש השגרירות הנוצרית, ידידי ארץ ישראל, העם היהודי, ידידי ארץ ישראל, ידידי. אמרתי לה, זה לא מקובל אצלנו שבאים כאן, אני יודע, נוצרים לתת כאן הרצאות במכון מאיר, מקום ישיבה וכל זה. היא אמרה, לא, זה היה בתקופה שבגין, זכרונו לברכה, היה חי. אז היא אמרה לי, תראה, הוא החבר של בגין, השגריר, יש כאן שגרירות נוצרית, של כאילו, של לחזק את הקשר עם ירושלים, ירושלים. אמרתי לה, תראי, לא, בגין הוא החבר שלו, והוא באמת אוהב את היהודים, אוהב את מדינת ישראל, אוהב. אמרתי לה, טוב, בסדר, אם יש לך... תעודת הכשר, אז שיבוא. באותה תקופה למדו איזה שניים, שלושה, קבוצה קטנה נאמר, שהיה של כחניקים, מה שנקרא, תלמידי הרב כהנה, למדו כאן במכון. אז לפני שהיה יום העיון הזה, החבר'ה האלה מכהנה באו אליי למשרד, אומרים לי, אתה יודע שמי צריך לתת כאן הרצאה, פורסם בכל המקומות, השגריר הנוצרי, של השגרירות הנוצרית העולמית כאן בירושלים. אמרתי כן, אבל דיברתי עם האישה והיא אמרה שהוא באמת אוהב ישראל ואין לו, הוא לא מיסיונר והוא לא שום דבר וזה. אז אומרים, לא, זה לא נכון, הוא מיסיונר וזה... טוב, אני כמובן דחיתי אותם על הסף את החבר'ה האלה ומה שהיה... שבאו הקבוצה, זה היה בבניין הישן, אנשים מכובדים, דוקטורים, פרופסורים, כל זה יושבים, והחבר'ה מכך הסתננו לתוך ההרצאה הזאת, ישבו גם בתוך ההרצאה הזאת, והופיע השגריר הנוצרי, כאן, ראש הנוצרים כאן בשגרירות, לתת הרצאה על מעמדה של ירושלים, ירושלים, פתאום, אני לא הייתי שם, אני שומע צעקות, פיצצו את השיעור. ומה הסתבר? החבר'ה האלה מכך, הם במעקב צמוד על ידי השבק. עכשיו, השבק ידע מזה, שהם רוצים לפוצץ את ההרצאה, אז השבק שתל בתוך הקהל את הסוכנים שלו, והחבר'ה שלי, כך היו בתוך הקהל, ואלה התחילו לצעוק, ואלה התחילו לרדוף אחריהם, לתפוס אותם, זה בלגן, וואי, 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 וואי. לא ידעתי מה לעשות, זה הם רודפים, החבר'ה בורחים, ואלה חודפים, ובסוף תפסו אותם את החבר'ה מהשבק, תפס את החבר'ה מכך. טוב, אז התפוצץ כל העניין. אז הייתי סקרן לדעת, באמת, מה קורה כאן? אז תלפן, יש ארגון שנקרא יד לאחים, שהארגון הזה התמחה בטיפול, בניסיון, בכתות, וכל מיני דברים מהדברים האלה. תלפן, זה היה לפני, כבגן היה לפני הרבה שנים, תלפנתי אל היד לאחים לשאול, האם הם מכירים את הבן אדם הזה, שהוא השגריר הנוצרי, ידיד ישראל, וכל הדברים האלה, וכל אחד מהם, מהמיסיונרים האלה, יש להם תיק, מה שנקרא. תפעו לו תיק. אז יש לו תיק. אז היא אומרת לי שם, בארכיב, זאת שאחראית, מה זה? הוא יושב ראש ארגון המיסיון העולמי, בניסטה, ושגריר ישראל, ידידי, בגלוי, כאן זה ארץ ישראל. ויש לה בלנק, היא רואה ארגון המיסיון העולמי, הוא הראש, מתחתיו ארגוני משנה, וכל הדברים האלה. אז אמרתי, אם כן, זהו, הבנתי את הפרנסיפ. הרי זו הדרכה של הנצרות. הם מראים את הטלפיים שלהם, כמה אנחנו בסדר, כמה אנחנו אוהבים, כמה אנחנו נחמדים, כמה זה, כמה. אבל באמת, המטרה שלהם, של הנצרות, היא להראות או לרצות שכולם יתנצרו, במיוחד יהודים. בשבילהם לחזק את התיאולוגיה, את הדת שלהם, זה להפוך יהודים לנוצרים, זה דבר שהם רואים בזה אתגר גדול במיוחד. אבל איך הם עושים את זה בדור שלנו? בדור שלנו הם עושים את זה לא פרונטלי, לא ישירות, אלא עושים את זה על ידי חיבוק דוב כזה. והיינו אומרים, אנחנו עוזרים, יש כאן קרנות, וגם היום משלמים מיליונים, מיליונים דולרים לעניים, אפילו להתנחלויות, לכל מיני דברים, משלמים, 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 זה השקעה טובה. ובסוף רוצים לקטוף את הפירות. וחושבים שעל ידי חיזוק מדינת ישראל, על ידם, בסופו של דבר, כל היהודים התנצרו, והחזון שלהם, שהנצרות תהיה הדת השלטת בעולם, ילך ויתקיים. זה עומד מאחורי הדבר הזה. וגם רק שלחזק לכם את הדבר הזה, לפני שנים, היה כאן תלמיד שהדוד שלו, משהו כזה, היה באוניברסיטה, עשה עבודת מחקר על הנצרות ויחסה למדינת ישראל. עבודת מחקר אקדמית. מה היחסה של הנצרות למדינת ישראל? ופרסם את זה. הנה איתו, יש לי את הטק של העבודה הזאת כאן. אדם לא דתי, אדם אקדמי, שזה מקצוע שלו, והוא עשה עבודה, הוא לקח את ההחלטות. מסתבר שבנצרות יש מה שנקרא מדי פעם אספות של הוועדים כאלה, זאת אומרת, של הנצריות, לפעמים רק הקתולים, לפעמים הקתולים הם עוד מישהו. הם מדי פעם נפגשים לקבוע מדיניות ביחס לנושא זה או ביחס אחר. אז הוא הביא שם הציטוטים, ההחלטות למיניהם שהיו בתוך הנצרות למיניהם, כמו שאתה באמת הזכרת, שאנחנו חייבים לשנות את היחס שלנו ליהודים בדור הזה, מסיבה פשוטה, מדינת ישראל קמה. אם עד היום, עד הקמת מדינת ישראל, האנטישמיות הצביעה רק על היהודים כאשמים בהרצחו, בהריגתו של אותו האיש, ולכן כל הערס הזה שאנחנו לא מכירים אותו, אבל בעולם הנוצרי הוא כל הזמן מטפטף על נגד היהודים בצורה כזאת ובצורה אחרת, אז כאילו היהודים הם היעד שצריך לשנוא אותו וצריך לעשות לו את מה שעושים לו עד היום. אז הם החליטו שעכשיו זה מדינת ישראל, לעבור מהעם היהודי בכללותו, שהיום מדינת ישראל היא המייצגת בעצם את העם היהודי, ולכן אנחנו צריכים להחליש את מדינת ישראל על ידי עזרה עקיפה וסמויה לערבים, נגד אויבי ישראל. זה היה בתקופה או לפני אוסלו, לפני הכל. ואז באמת התחילו, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, את לא, אולי לא הייתם בחיים, צרפת היא הראשונה שהזמינה את אותו, איך אומרים, סורר היהודי ערפאת. פתאום הכירו בהם שהם הם מקובלים, והם זה, למרות שהיו טרוריסטים, עד היום טרוריסטים. פתאום הם מקובלים, לאט לאט הכשירו את השרץ הזה שנקרא הפלסטינאים, ארגוני הטרור למיניהם, אש"ף, כל מה שהיום כאילו כבר מקובל כדבר מובן מאליו. אבל זה התחיל מזה שהנצרים בצורה עקיפה עודדו אותם, חיזקו אותם, ועד היום מודדים אותם, מחזקים אותם, אם בצורה גלויה, וכשלא, גם בצורה עקיפה. אם אנחנו עוסקים באקטואליה, אז היום הוועידה הזאת בארצות הברית, שמתוכננת במשהו עם פוליס, איך קוראים לזה? איך? טרופוליס? נאפוליס. נאפוליס. הרי מה זה הוועידה הזאת? צריך גם לדעת. הוועידה הזאת, זה לקחת את אירופה, שהיא נוצרית ביסודה, ואמריקה, שהיא גם נוצרית ביסודה. אמנם היא ידידה שלנו, צריך להגיד לה ישר כוח וכל זה, אבל בסך הכל היא מדינה, אנחנו אומרים, עם אינטרסים, וגם, ומי שעומד בראשה הוא נוצרי עדוק, הוא לא סתם. וגם שרת החוץ שלו היא נוצריה. זה אנשים נוצרים, שגם הם אומרים שהם ידידי ישראל. בסדר, אנחנו... אבל מעבר לכל זה, מצד שני, העולם המוסלמי גם צריך מיוצג שם. אז יש לנו שתי הדתות מיוצגות בניאפוליס שם בגדול, נאמר ככה. ומי עומד מול כל המערכת הזאת? והם צריכים להכתיב לנו מה תהיה מדינת ישראל, להקים מדינה ערבית, כל הדברים האלה שאנחנו שומעים, השכם והערב תפטפו לנו לרוב. מי עומד נגדם? עם ישראל עומד בצורת אולמרט, שהוא יושב שם מסכן מול הדבר הזה, ושהשם ייתן לו כוח לה להתמודד נגד הדבר הזה. והיו דברים מעולם. היו דברים מעולם. אני זוכר דבר דומה שהיה בתקופת שמיר, שהשם יאריך את ימיו. היה במדריד, הייתה ועידת מדריד. ועידת מדריד, שמיר לא רצה ללכת. היה כאן יוסי בן אהרון, שהוא המנכ״ל של הממשלה היד. כן, הוא סיפר את הדבר הזה. אבל מה, הוא היה כל כך לחצו עליו, אמריקאים, תלך, 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 תלך. אבל הוא אמר, אני קשה כמו סלע, לא ישברו אותי. ומה הייתה התוצאה של ועידת מדריד? כל מה שאנחנו רואים כרגע היום. כל הדבר הזה של ההסכמה, כאילו אנחנו צריכים לתת לערבים תמורת שלום, שזה גם מילה ותו לא, לתת להם מדינה, ארץ, שזה ארץ שלנו, זה לא. גם הוועידה הזאת בארצות הברית, היא לא באה להוליד כאן את ימות המשיח. היא באה לחבות את ימות המשיח. צריך לדעת את הדבר. וזה נצרות ואיסלאם נגד היהדות. אבל איך מלבש צורה פה, שצורה באופן מודרני, לא באופן זה. אז אותו דבר. שתי הדתות האלה לא השלימו עד היום עם העובדה שהעם ישראל חי וקיים, ולא רק חי וקיים, הולך וקם מתחייה, אם לא השלימו עם העובדה הזאת. ואני מוכרח לומר, אני סתם באזרח פשוט, אני מתפלא על המנהיגות שלנו, כן? שאיך הם לא רואים מה שכל ילד קטן רואה בחוץ. שכל העולם המוסלמי, כולל הערבים בארץ, הערבים מחוץ לארץ, כולם, בלי יוצא מן הכלל, סימנו אותנו כמטרה. רק מה, זה אומר, נשמיד אותם עם פצצות אטום, זה אומר, נחנוק אותם בצורה כזאת, זה אומר, נעשה את זה ככה, זה אומר, נעשה התקפת שלום, הם רבים ביניהם מה הטקטיקה להשמיד אותנו. האם הטקטיקה היא על ידי מלחמה חזיתית, או על ידי אינטיפאדה, או על ידי הסכמים, או על ידי זה, זה, זה. עכשיו, כל הכיתה נתחיל לאדון. המטרה היא השמדת מדינת ישראל. הדרך, כמה דעות יש דרך להשמיד את מדינת ישראל. כל הם רואים את זה בחוש. העולם המוסלמי לא השלים עם הרעיון הזה שעם ישראל קם מתחייה בארץ ישראל. והיה איזה ועידה של כל המוסלמים, כמה מנהיג מלאיה או מלזיה, אני לא יודע, אמר, אני מתפלא, אנחנו 100,300 מיליון מוסלמים, מול 5 מיליון יהודים, זה היה לפני כמה שנים. איך אנחנו לא אוכלים אותם ומה זה? אפשר כנגד כל כך הרבה מוסלמים, ואנחנו, והוא אמר, כולם יסכימו בוועידה, אף אחד לא אמר, אני לא בעד להשמיד. כולם היה ועידה שכל המנהיגים שם. איך אנחנו לא מסוגלים להשמיד את מדינת ישראל? מה טענו לו? אני רציתי לענות לו, אבל האינטרנט היה סגור באותו רגע. אתה יודע למה אתה לא תצליח? ואתם לא תצליחו, והנוצרים לא יצליחו. נצח ישראל לא ישקר. אלוקים איתנו, מה לעשות? אתם עובדי עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, לא רק את זה, בכלל, בשביל להבין את הנצחיות של עם ישראל, ואת הקיום של עם ישראל, בתנאים הכי קשים שאפשר, ועברנו את התנאים הכי קשים, כולל השואה והגלות וכל הדברים. איך אפשר להסביר את קיומו של העם היהודי הזה? לאורך כל אלפי השנים האלה, והנה, חי וקיים, מה לעשות? והולך וקם. איך אפשר להסביר? בשביל זה, להבין את הרעיון הזה, צריך להבין איך רואים את העולם, את הבריאה כולה. זה לא מתחיל מעם ישראל ותו לא והעולם. התפיסה היהודית היא תפיסה מערכתית, אחדותית בלשון שלנו. אנחנו רואים את כל ההיסטוריה ואת כל הבריאה ואת כל הטבע ואת כל מה שהיה, אנחנו יש לנו סקירה אחת, ראייה אחת. רואים את הכל במערכה אחת גדולה, שריבונו של עולם מנהיג את הכל, השם מלך, מלכותו, בכל משל. התפיסה המלכותית הזאת היא יסוד אמונתנו. העולם הוא לא אפקר. אין מקריות בעולם. הכל לפי תוכני, קורא הדורות מראש. אלוקים סידר כאן בריאה ועולם ואנושות והיסטוריה, וכל הדברים האלה זה מהלך אחד, זה מערכת אחת, ובתוך כל המערכת הזאת יש מקום מרכזי לעם היהודי. המקום המרכזי של העם היהודי בתוך המערכת הזאת זה מקום מהותי, זה לא סתם מרכזי. זאת אומרת, בלי העם היהודי אין קיום לעולם, נקודה. העולם לא יתקיים. למה המשל דומה? לאדם שמגדל עץ בשביל לקטוף את הפרי. עצי פרי. אם העץ הזה לא נושא פרי, חבל על העץ. מה יעשה החקלאי? אני רוצה לגדל תפוזים, במקום זה אני לא... אין פירות, מה לעשות? אין הצדקה לקיומו של המטע הזה או העץ. הפרי של כל הבריאה כולה, של כל ההוויה כולה, זה העם היהודי. העם היהודי זהו העם שהאלוקים בחר בו להצדיק את קיומו של העולם ולהאיר לעולם, להיטיב לכל העולם כולו. זה נאמר לאברהם אבינו. ואשכה לגוי גדול. גדול הכוונה היא מבחינת תפקיד. התפקיד שלך הוא תפקיד גדול מאוד. נכון, אתה אברהם אדם אחד. אבל ממך יצא גוי גדול עם אותו תפקיד שאתה נושא, לקרוא בשם השם כל עולם. ויהיה ברכה לכל העולם. ונברכו בך כל משפחות האדמה. כל האנושות, קיומך נצח. נצח ישראל לא ישקר, הכוונה היא, העם הזה נצחי. לי קל להגיד את זה, לנו קל להגיד את זה, למה? איפה אנחנו גרים, באיזה עיר, איך קוראים העיר הזאת? איך קוראים העיר הזאת? מה? יש יהודים בירושלים? תראו את רבי יהודה הלוי שכתב את הכוזרי. אם הייתם שואלים אותו והייתם אומרים לו, אתה יודע, יש יהודים בירושלים, הוא אומר, מה אתם אומרים? היה מתעלף מרוב התרגשות ושמחה. איך הוא שר בשירה ואומר, הלוואי, שאני אזכה להגיע לחורבות ירושלים, ולהתפלש באפרה, ולסחול באדמתה. חורבות לא היה ירושלים בכלל, עד באותה תקופה. אבל רבי יהודה הלוי, הוא עם ישראל. רבי יהודה הלוי, בכוזרי, לא רק בכוזרי, כבר אמונה בלתי ניתנת לערעור בנצח ישראל, בתחיית עם ישראל, בשיבת ציון. מי שקרא את הקינות בתשעה באב, כל הקינות על שיבה, איך היהודי הזה שהוא היה באמת בסוף, מה היה, מה היה זה יהודים? היו כלומניקים, שום דבר, אבל הם בכל זאת האמינו בנצח ישראל, בקיומו של עם ישראל. ואם עכשיו נוציא אותו מקברו ונביא את רבי יהודה הלוי לחדר הזה, מה הוא היה עושה? אני אומר לכם דבר אחד, מתעלף במקום. מרוב מה? מרוב מה? מרוב מה?
שמחה.
מרוב שמחה. לא, אז ושוב השם, את ציוות ציון היינו כחולמים. מה, החלום מתגשם? לא חולמים, כחולמים כתוב. זה לא חלום. אנחנו בתוך הגשמת החלום. אנחנו ממש בתוך החלום. רש"י הראשון בתורה אומר, למה פתח בחודש זה, למה לא פתח בחודש זה הראשון? אם יבואו הגויים ויאמרו, ליסטים אתם, כוח מעשה וגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. כשאני למדתי את הרש"י הזה הראשון, הרי רש"י, מי שמכיר את רש"י, הוא בוחר לו מדרשים. וגם הבחירה שהוא לוקח את המדרש הזה, רש"י יכול לפתוח את התורה, את הפירוש שלו, בדברים לגמרי אחרים. למה הוא פתאום מדבר רש"י בראשון שלו בתורה על זכותנו על ארץ ישראל? מה זה נוגע? מה? על הטענה שהיא כל כך רלוונטית היום, שאם יבואו הגויים ויאמרו, הרי ליסטים אתם, כבשתם, כובשים, 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 מה אנחנו נגיד לו? כוח מעשה וגיד לעמו, יגיד לנו לתת להם נחלת גויים, זה הארץ שלנו. למה? כי רש"י האמין באמונה כל כך ודאית ומוצקת שנחזור לארץ ישראל, למרות שזה היה לפני 1,000 שנה. הוא אמר, אנחנו עוד נחזור לארץ ישראל. והטענה הזאת, ואז זה לא היה רלוונטי הטענה הזאת. כי לא היינו בארץ בכלל. לא באנו בטענה כזאת בכלל. היינו, באיפה היינו? היינו באירופה שם באיזשהו מקום. אבל רש"י חי בתודעה כזאת, בהכרה כזאת, ודאי וודאי נחזור לארץ ישראל, ודאי וודאי הטענה של הגויים היא תהיה, למה כבשתם את הארץ? יהיה לנו תשובה במוכנה. והוא בחר את המדרש הזה דווקא לפתוח את הטענה. למה אני אומר? בשביל להבין את המאבק שלנו עם כל העולם על ארץ ישראל, צריך לראות בצורה מערכתית. קיומו של כל העולם, כל הבריאה, כל האנושות, כל ההיסטוריה, הוא תלוי בקיומו של העם היהודי. והעם היהודי, התפקיד שלו מרכזי, כמו שאומר רבי יהודה, לב שבאין לב, אין שום דבר. והזוהר הקדוש אומר, העם היהודי זה המוח של האנושות, של העולם. בלי מוח אין גוף, אין שום דבר. זהו העם היהודי. צריך להבין מה זה העם היהודי. לכן, אנחנו מסכנים בוועידה הזאת, איך קוראים לזה, ניו שמה, בניאפוליס. אבל מה, ומסביבנו עומד העולם הנוצרי מצד אחד, שהוא משחק אותה, והוא כל הזמן יש לו תוכנית הדרכים, תוכניות הדרכים. איזה דרכים? יש, איזה דרכים? מה זה הדרכים האלה? לקחת מדינת ישראל, להפוך אותה למין, סליחה שאני אומר, מין סנדוויץ' כזה, מין משהו צר כזה, משכן כזה. אתם עוד לא זוכרים, אבל אני אגיד לכם. להפוך, להקים מדינה ערבית בלב ליבה של ארץ, שהגבול שלה יהיה בטולקרם ובקלקיליה, במקומות האלה, זה מה שהם רוצים, זה דבר קיומי, זה לא מילת הזאת עתיים. אני זוכר את עצמי בתור, לפני מלחמת ששת הימים, הייתי אז שירתי במילואים במה שנקרא היום גבעתי, אז קראו לחטיבת 5, והזמינו אותנו באמצע הלילה, אמרו יש לי תרגיל, הוא היה מצב כוננות, חירום בעצם, ואיתנו היינו פלוגה של חיילים, לקחו אותנו מול טולקרם על איזה גבעה, נתנו לנו כמה רובים צ'כים, היה נשק מאוד מודרני, קראו לזה בזוקה, אני לא יודע אם אתם לא שאוכלים. בזוקה זה מין צינור כזה, ושם שמים איזה פצצה, משהו כזה. ואמרו לנו שיש סכנה שהירדנים, הלגיון הערבי היה, יפרצו מטולקרם לכיוון נתניה, המרחק הוא בערך קצת יותר מ10 קילומטר. ואני עמדתי על גבעה, שאלתי את האחראים שם, בסדר, אם הערבים עכשיו יבואו עם הטנקים ויעברו מתחת לגבעה על הכביש כאן, על הדרך הזו, מי יעצור מאחורינו את הטנקים אם לא נצליח לעצור אותם? הוא, אתם הקו הראשון, אתם הקו האחרון. וכמה הטנק נוסע 10 קילומטר לדעתכם? כמה הוא צריך לנסע 10 קילומטר? אם נוסע נניח 50 קילומטר לשעה, כמה זה 10 קילומטר? כמה דקות? הוא כבר, המדינה חצויה. אני זוכר את זה עד היום. והיה לנו את הבזוקה, אז אמרנו, אחד החיילים, אתה תעמוד כאן עם הבזוקה, תגן על מדינת ישראל. והרובה צ'כי, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה רובה צ'כי. זה רובה בשביל לראות בו כדור, אתה צריך לעשות ככה, ואתה יורה ואתה עף קצת אחורה. לא כמו היום, משהו. על זה היינו צריכים, והטנקים, לא שהטנקים לא, היו הטנקים הזרדנים, היו בטולקאי. לא יודע, אני לא זוכר מה היה, למה אני אומר את הדבר? זה מה שהם עושים בוועידה הזאת. מה זה מפת הדרכים? מפת הדרכים זה להקטין את מדינת ישראל, לצמצם אותה, להפוך אותה לדבר כל כך קטן ומסכן, ומסוכן גם, לא רק מסכן. וזה אירופה ואמריקה ורוסיה מצד אחד, והערבים מצד שני, וממשלת ישראל, שאני לא יודע למה מישהו אמר אנחנו מסכימים למפת הדרכים. מה, לאן הדרך הזאת מובילה? לשום מקום. לכן, אומר, נצח ישראל לא ישקר. ואיך אמר הרב ציודה, זכר צדיק לברכה? תעלו אותו פעם, מדינת ישראל זה דבר הפיך. האם יכול להיות שמדינת ישראל תארס או תחרב או משהו כזה? אז הוא אמר בצורה מוחלטת, מדינת ישראל זה לא דבר הפיך, זה דבר שילך ויגדל ויתעוד, אמר לפני הרבה שנים, ואם אינני טועה הוא ציטט הרב הרצוג, שהיה הרבה הראשי של ארץ ישראל, שהרב הראשי של ארץ ישראל עד באותה תקופה מלחמת העולם השנייה, הצבא הגרמני עמד בפאתי מצרים, והייתה סכנה ממשית שהוא יכבוש את ארץ ישראל. רומל היה, זה המצביא שם, של הנאצים. שאלו את הרב הרצוג, האם זהו, זה סוף תנועת הציונות וגמרנו? אז הרב הרצוג פרסם מאמר עם נימוקי, אומר, לא, המהלך הזה שתחיית עם זה לפני הקמת מדינת ישראל, הוא בלתי הפיך והביא מראיות מכאן משם, צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא להמשיך בדרך וזהו. היום שאנחנו ברוך השם מדינה חזקה, ודאי וודאי. לכן, למרות הנצרות, שעדיין, לצערנו הרב, לא השלימה עם קיומו של העם היהודי וקיומה של מדינת ישראל כמרכז העם היהודי וכל הדברים האלה, למרות האסלאם, שהם לא רק שלא השלימו, הם מתכננים עלינו כל הזמן תוכניות מגירה ולא מגירה, יום יום מתכננים עלינו, אם הייתם יודעים, כמה מאמץ נעשה בשביל לחסל מדינת ישראל, הייתם מתעלפים. ממש, אני אגיד לכם למה מתעלפים. אתם יודעים שכל דבר נמדד בכסף. נכון או לא? האדם רוצה להשיג מטרה מסוימת. הוא צריך להשקיע בשביל להשיג את המטרה הזאת. כסף. כמה מאות מיליארדי דולרים משקיעים הערבים בחימוש, בהצטיידות, ומי יודע כמה מאות מיליוני דולרים בשנה, לא בכמה שנים. מי יודע כמה? אתם יודעים כמה? אני גם לא יודע, אבל תלכו לצהל, יש להם מחקרים שם בדבר הזה. שבודקים, אומרים שהתקציב של הצבא הסורי פי 10 ממה שהוא היה היום, של החימוש, והמצרים עוד יותר. ואני מדבר על אלה שכאילו הם, והסעודים בכלל, הרי יש להם כסף בלי סוף ובלי גבול. ומתחמשים עד הצבא. ואני לא מדבר על האיראנים ועל המילו. כל זה המטרה היא מדינת ישראל. זאת היא המטרה האמיתית שלהם, זה צריך לדעת. אבל מי איתנו? מי איתנו? קדוש ברוך הוא. וכל הניסיונות וכל ההתקפות וכל המלחמות שהיו כבר. לכם את השחרור וששת הימים ויום כיפור ו... כל הדברים האלה לא הולך להם, מה לעשות? אז זה הנצרות. הנצרות רואה במדינת ישראל היום כמייצגת את העם היהודי, קשה לה עם הדבר הזה, היא מראה את עצמה כאילו ממטלפיים שלה, כי היא מקבלת את זה, אבל אנחנו יודעים בוודאות שהנצרות עדיין לא חזרה בתשובה, ועדיין בשלהם העובדת קיומנו וחיותנו כאן היא מפריעה לכל התיאולוגיה שלהם ולכל הדת שלהם ולכל הדברים. זה רק כשאני יודע את זה. מה רצית לשאול? מי רצה לשאול?
כן. רצים את זה בעצם שאנחנו עדיין חיים?
מה?
איך אתם מסבירים זה שאנחנו עדיין חיים ביחד במדינה?
שואל אותי כאילו אני הם. שאל אותם. הייתה לי ועידה לפני כמה 20-30 שנה, ישבו המון זמן ביניהם על איך להבין. קודם כל, הם הסירו את האשמה שאנחנו הרוצחים. זאת אומרת, לא כל העם רצח את עם ישראל, את אותו האיש, כן? אלא רק הסנהדרין. השאירו, איך אומרים, לא, יש סעיף אשמה. יש סעיף אשמה שכל העם הרג את הנוצרי. אתה שומע, הם אמרו, הם עשו, ישבו, ודן אמרו, לא, לא, לא כולם, אלא רק הסנהדרין. טוב, מעניין. מי זה הסנהדרין? זה החכמים שלנו. עדיין האשמה רובצת. והגיעו לאיזשהו, באמת, התחלה של תשובה. ביקשו סליחה. אבל גם, ככה לא באופן מלא, על כל מה שעוללו עלינו כל ההיסטוריה. בקשת סליחה, משהו כזה. אבל עדיין רובצת עלינו האשמה בעצם, ועדיין אנחנו... גורם שמפריע להם, לכל הדת הזאת מפריע. כי העובדה שהם היהודים, ככה הם טוענים, היהודים באמת. והנה יש העם היהודי חי וקיים והולך וחי. אז זה מאוד מפריע להם הדבר הזה. לך זה לא מפריע. כן, למה? כי אתה לא מרגיש את הדבר הזה. אבל איזה נוצרי יושב בכנסייה והכומר מטיף לו כל הזמן, שאומר שזה, אז הוא אומר, רגע, אבל השכן שלי הוא יהודי. אז יש כאלה שאומר, נו, הכומר יכול להמשיך בדרשות שלו, זה לא מעניין אותי. ויש כזה שהוא בא ושורף ליהודי את הבית כנסת, ומגיע גם שורף את היהודי בעצמו לפעמים. אתם לא מרגישים בדבר הזה, שורפים בתי כנסיות, בתי קברות יהודים, פוגעים ביהודים ברחוב, וכל, מאיפה זה בא כל הדבר הזה? זה בגלל התיאולוגיה הזאת, הדעה הזאת. אסור לנו להיות ב... אז סיפרתי לכם על המחקר הזה שנעשה, והמחקר הזה הופץ בין כל השגריות של מדינה, מחקר מדעי, שהנצרות החליפה את היד במקום העם היהודי בכללותו, הפעם צריך להחליש את מדינת ישראל, וזה הופץ בין השגריות למיניהם כמסמך עם כל ההחלטות שיש להם של הארגונים הנוצריים למיניהם בעניין. אבל צריך מאוד להיזהר מהנוצרות. בכל, בוא נחזור לעניין. אמרנו, קודם כל, לגבי האמונה, צריך לדעת, האדם מחפש קשר לאלוהים. מתחילת ההיסטוריה האנושית, האדם מחפש קשר לאלוהים. ההידרדרות של המין האנושי התחילה בעצם, והעבודה זרה התחילה, היא לא התחילה מהנוצרות. הנצרות זה כבר איזה ניסיון פשרה כזה בין עבודת אלילים ובין דבר שהוא לא דבר אלילי. הרמב״ם, שהוא בתחילת הלכות עבודה זרה, שהוא מסביר את כל ההידרדרות של המין האנושי מהאמונה באלוהים באמת למצב של עבודה זרה, עד כדי לעבוד לפסלים, לכוכבים, לכל הדברים האלה, הוא נותן סקירה מאוד מעניינת, שבעצם הייתה נטייה חיובית, אבל הדרכה לא נכונה למין האנושי מדור אנוש והלאה, וככה לאט לאט התחילה הידרדרות. ברשותכם, והגיע גם כמובן לנצרות, ברשותכם אני אצטט את הרמב״ם, יש כאן רמב״ם, יש רמב״ם אולי בארון השני, הנה יש. סליחה. הרמב״ם שמסביר את העבודה הזרה בכלל, באופן כללי, שנדבר, מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה לעבוד לדבר זר, פשוטו כמשמעו. שאדם עובד לדבר זר. מה זה הדבר הזר הזה שעובדים אליו? הדבר הזר זה, מסביר בנפש החיים, אם האדם לוקח איזשהו כוח שקיים בבריאה, כוח פיזי, או כוחות טבע, או כוחות רוחניים, כל כוח, הבריאה יש לה המון כוחות, יש בבריאה. ואם האדם לוקח איזשהו כוח פרטי בתוך כל הבריאה הזאת, הוא סוגד לו, הוא עובד לכוח הזה. נתן לכם המחשה שתבינו את הרעיון. נניח יש אדם עשיר מאוד. הוא נניח, מי הוא הכי עשיר בעולם היום? מי? לא משנה. מי הכי עשיר במדינה? לבייב. ככה אומרים שהוא הכי עשיר. למרות שאני כמה עשירים הכרתי, אמרו זה הכל שקר וכזב. הכל זה כאילו, זה לא נכון. אבל לא, העשירים תמיד משיגים את זה. נניח שלבייב הזה, נניח הוא... יש לו כוח ללבייב, מה אתם אומרים? הוא יכול לקנות את רוסיה בכמה דולרים? יש לו השפעה? יש לו השפעה או לא? מה אתם אומרים? הוא אדם עם עוצמה, עם כוח. הוא יכול, מה זה, הנה עכשיו, איך קוראים לזה, גדמיאק, אומרים שגם לא יודעים את הסוף של הכסף שלו. כל הפעם הוא שולף מאות דולרים, מאות מיליונים דולרים, קונה את זה, קונה את זה, קונה פה, קונה שם, מפחיד את הכל. אז אם האדם אומר, אני רוצה להתקרב לאותו אדם שיש לו כוח, ואני רוצה, איך אומרים? לסגוד לו, לעבוד למענו, על מנת שהוא יעשה לי טובה. שהוא יטיב לי. שהכוחני הזה, העשיר הזה, שיש לו השפעה כזאת גדולה, אני סוגד לו, אני עובד לו, וזה יעשה לי טוב. אני מזה, אני אתעשר, אני יהיה לי טוב. זה עבודה למי? זה עבודה זרה. אתה עובד לדבר זר. איך אמרו העגל הזהב? אלה אלוהיך, ישראל, זהב, לא במקרה זה הזהב. אתה אומר, הזהב זה כוח? הדולר לא נעזוב, אבל היורו זה כוח? אתה סוגד לכסף. אלילי כספו וזהבו. למה? הכסף זה כוח. הכסף זה כוח ואתה סוגד לכוח הזה? הרי אתה עובד לדבר זר. לא לדבר אמיתי, לדבר חומרי, דבר זר. אותו דבר, יש כוחות טבע. היוונים אמרו, יש כוח של הים, אני יודע, יש אל הים, ויש אל האהבה, ויש אל היין, כל אחד יש לו את הכוח שלו, את ההשפעה שלו, והם אמרו, אתה רוצה להצליח, אתה רוצה שהיא לא תהיה שערה בים, אתה ייקח מנחה, תעבוד לאל שלה, ששולט על הים, ויש לו את הכוח. תפייס אותו בצורה כזאת או אחרת, זה נקרא עבודה זרה. יש אסטרולוגיה, יש אנשים שמאמינים שלכוכבים יש השפעה בעולם שלנו, והם סוגדים לזה. הם לא יעשו שום צעד, כולל בעולם המודרני שלנו, הם לא יעשו שום צעד לפני שהם מתייעצים עם אסטרולוג. מה אתה אומר? אז הם משעובדים למי? מסכנים לאסטרולוגיה. יש אנשים שממש אומללים, הם לא מאמינים שיכול להיות אחרת. מה שהכוכבים קבעו, זה מה שיהיה. ויש להם אלף הוכחות שזה נכון דרך אגב. זה לא פסיכולוגיות, הם שבועים בתוך הדבר. זה נקרא עבודה זרה, ברור. עבודה זרה זה לקחת איזשהו כוח בעולם ולסגודה. עכשיו, מה עם אלוהים בתוך כל הדברים האלה? האם האדם יכול לסגוד לאדם, כמו אדם עשיר, או לאדם קדוש יכול להיות? זה אותו דבר. יש אדם אומר, אני סוגד לרב הזה, לצדיק הזה, לקדוש הזה, לקיימת סכנה, למשל בחסידות, גם כן, שאדם, במקום לעבוד את אלוקים, הוא עובד את הצדיק, הוא עובד את האדם, גם לזה יכול לקרוא דבר כזה. ויש דברים כאלה בעולם, לצערי נורא. אבל איך אותם עובדי עבודה זרה מסתדרים עם בורא עולם, עם זה שמעל כל הכוחות האלה? על זה אומר כאן הרמב״ם, אני אצטט הרמב״ם. הרמב״ם נותן בהלכות עבודה זרה סקירה היסטורית על התפתחות העבודה זרה בעולם, איך היא התחילה ואיך זה, וגם הוא לא מגיע, בסוף הוא מגיע לנצרות כמובן, אבל איך זה התחיל בכלל? בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדולה, ונברא הצעת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים היה. מה הייתה הטעות? הייתה להם טעות. מה הייתה הטעות? וזו הייתה טעותה. הם אמרו, הועיל והאלוהים ברא כוכבים אלו וגלגלים להניג את העולם, ונתנם במרום וחלק להם כבוד, והם שמשים משמשים לפניו. דהיינו, הם מאמינים באלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת כל אשר בם, כולל הכוכבים וכל הדברים האלה. ראויים, כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן להם כוח לכוכבים האלה, ויש להם עוצמה וכוח באמת. ואיל כך, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. וזה הרצון האל, ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד עבדיו ועומדים לפניו. וזה כבודו של מלך שמכבדים את השמשים שלו, את מי שהוא ברא. כיוון שעל הדבר הזה הליבם התחילו לבנות לכוכבים, לחלות ולהקריב להם קורבנות, ולשפחם ולפערם בדברים משתחוות למולם, כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרע. וזה היה עיקר עבודת הכוכבים. האמינו בבורא. הנצרות גם באיזה מידה דומה, זה אומרים, ודאי שיש בורא, הוא אדון הכל, הוא מנהיג את הכל, את הכל. אבל מה? הם יותר גבוהים, הם אומרים שהוא גם הבורא, גם הנברא וגם הבורא, זה דבר שסותר את עצמו. הבחורת, האדון אנוש, זה היה עיקר עבודת הכוכבים. וכך היו אומרים עובדי היהודים מקרא. לא שהם אומרים שאין שם אלוה, אלא כוכב זה. לא, אומרים, בסדר, יש אלוה, אבל יש על ידו כוכבים. אבל אתה רוצה להגיע למלך, אתה צריך פרוטקציה. איפה תקבל את הפרוטקציה? אצל הכוכבים. אצל ה... אנחנו אומרים, היום, מי שרוצה פרוטקציה להגיע לשר או לאיזה פקיד או משהו, צריך מישהו ביניים. מה שנקרא סרסור. מישהו מתווך בינך ובין האדם שמקבל את ההחלטות. להבדיל, זה כמשל. האלוקים הוא הקובע, נכון. אבל מתחתיו ישנם כאלה אנשים או גורמים או כוחות, לא משנה. אני עובד אל הסרסור הזה, אל המתווך הזה, אל השטחן הזה, ואני אומר, אני מאמין גם באלוקים. זה הטעות הראשונה שהייתה לדורן. האמינו באלוקים מצד אחד, אבל אמרו, בשביל לפתוח פתח להתקרב לאלוקים, אנחנו צריכים לעבוד לכוכבים ולמזלות ולכל הכוחות הקיימים מתחת לאלוהים. והתחילו לבנות להם מזבחות וארמונות וכו'. כן.
זה לא
רוצה חסידיות? אני אמרתי מקודם. קיימת סכנה גדולה שאדם שהוא לא לומד תורה, שהוא יתחיל לעבוד, אומר, אני הרבי יעשה לי את העבודה. הוא קרוב לאלוהים, ומה אני צריך? אז הם מספרים על החפץ חיים, שפעם בא אליו אדם, והוא אמר, אני מבקש לך, תתפלל עליי. למה? אשתי חולה, יש צרות, יש לי בעיות, צרות. טוב, אז החפץ חיים אמר, אני לא רוצה. אז הבן אדם מתפלל, אומר, מה זה? אומרים עליך שאתה צדיק. אומר, אתה גדול הדור. תתפלל עליי. לא רוצה. אני מתחיל לצעוק, אני מתחנן, אומר את זה, אתה. בסוף, האדם הזה שכל כך בכה כבר לפני החפץ חיים, ממש התפלל לחפץ חיים, שהתפלל עליו, אז הוא בסוף שואל, היה לו שכל, בסוף אומרים, כבוד הרב, למה אתה לא רוצה? אז הוא אומר לו, החפץ חיים, כמו שאתה בוכה לפניי, תבכה לפניי. מה, הקדוש ברוך הוא צריך כאן מתווך? מכל הלב, תפנה לבורא. מה, הוא לא בוחן כליות ולב? מה, אני אעשה לך את העבודה? לא שתפילת צדיק בסדר. אבל זה שאדם אומר, יש כאן מתווך, הוא קבלן לדברים האלה. אני בעצמי לא אפנה לאלוקים, אני אפנה לאדם שיעשה לי את העבודה. יש בזה סממן של עבודה זרה בדבר. עבודה צריך להיזהר מזה. אדם בא ואומר, אני מנותק מאלוקים, אני, מישהו יעשה לי כאן, שאין לו איזה כמה גרושים, והוא יעשה לי את העבודה. מה פתאום? ברור. אנחנו צריכים לפנות ישר לאלוקים. זה יסוד כל עבודת השם שלנו, שכל אחד מאיתנו יש לו פלאפון, איך הפלאפון? תראה לי אותו. תלפן לאלוקים, נו.
לא צריך
תלפן. בכל זאת, תלפן. כשאנחנו עומדים בתפילה, אנחנו לא פונים אל אדם, שיהיה המתווך שלנו לאלוקים. זה הגדלות שלנו, שאנחנו, יש לנו קו ישיר לבורא עולם. אנחנו פונים ישר אליו, ברוך מי? ברוך אתה! מי זה אתה הזה? אתה פונה ישר אל הבורא. ישירות אתה פונה. אבל אם אתה אומר, ברוך אתה מוישה, או, זה כבר עבודה זרה. אתה מבין? זה העניין של עם ישראל, אנחנו פונים ישר אל הבורא. לא מחפשים מתווכים למיניהם.